בעמוד 237, פרשת נשוא. אז בתוך הפרשה יש סיפור על איש שאשתו בעצם בוגדת בו. או לפחות זה לא מדויק לגמרי, אלא כן, האמת שכן. בשלב הראשון זה הנושא של הבגידה, והבעל שלה לא ידע, והיא לא נתפסה, אבל הוא חושד, ואז בעקבות זה הוא מביא את האישה אל הכהן. אתם רואים שם בעמוד 237? והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, עשירית היפה כמחסורים, לא יצוק עליו שמן, לא ייתן עליו לבונה, כי מנחת כנאות הוא. מנחת זיכרון מזכיר את עוון. הקריב אותה הכהן והעמידה לפני השם, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. והעמיד הכהן את האישה לפני השם, ופרה את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת כנאותי, וביד הכהן יהיו מי אמרים המערערים. והשביע אותה הכהן, ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, ינקי ממי אמרים המערערים האלה. ועד כיסתית תחת אישך וכי נתמד, ויתן איש בך את שכובתו מלעדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן השם אותך להעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת השם את ירחך נופלת ונתנך צבא. ובאו המים מהמערים האלה במאה איך לצבות בטן ולנפיל ירח, ואמרה האישה, אמן אמן. וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מאמרים, והשקע את האישה את מי המרים המערערים, ובאו בה המים המערערים למרים. ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני השם, והקריב אותה אל המזבח, וקמץ הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר ישקע את האישה את המים. והשקע את המים, והייתה, אם נתבה ותמעול מעל באישה, ובאו המים המערערים למרים, וצוותה ויתנה ונפלה ירחה, והייתה אישה לעלה בקרב עמה. ואם לא נטמע האישה ותאוראי, ונקטע ונזרע זר. סיפור מאוד משונה. זאת אומרת שיש ספק בנוגע לנאמנות של האישה לבעלה, ואם האיש והאישה רוצים את זה, הם הולכים לעשות ברור אצל הכהן. אם היא לא רוצה והוא לא רוצה, זה לא מתחיל. אבל אם כן, יש נקודה של ברור אצל הכהן. אז האישה מביאה קורבן לפני השם, והכהן מכין מים בתוך כלי חרס, ובהם אפר מן המשכן. הוא לוקח אפר מהמשכן, שם בתוך כלי חרס עם מים. הוא כותב על קלף את הפרשה הזאת, את מה שכתוב פה, וגם עם שם השם המפורש, והוא מוחה בתוך המים שבכלי החרס. האישה שותה את המים האלה, אבל לפני זה יש לה שהיא נשבעת, שהיא מבינה, היא מצהירה שהיא טהורה, והיא מצהירה שהיא מבינה את המשמעות של שתיית המים, ואם היא סטתה, אז זה מוות או יסורים קשים, ואם לא, אז זה נס. זאת אומרת, היא דווקא תזכה בהיריון.
זה נשאר קצת כמו איזה טקס וודו אפריקאי.
נכון, אבל זה כתוב בתורה, כן, ממש טקס שלם, ומוחים את המים, והיא אומרת מה זה, ואם כן, ממש, זה ממש פלא, והפרשנים מתעסקים עם זה, מה זה הסיפור המוזר הזה. אז אני מניח רגע לשאלה אחת, שאין לי תשובה עדיין שמניחה את דעתי, שאין סיפור כזה על גבר. כמו הנאמנות של גבר בפשט התורה לפחות, הוא לא אותו סיפור כמו של אישה. זאת אומרת, לגבר מותר לקחת אישה לפחות בעולם של התורה ולשאת עוד אישה. חרם דרבנו גרשום, לפני 1,000 שנה, שאסור לקחת עוד אישה. אבל כאילו זה יחסית תוספת מאוחרת. אז בוא נגיד שלשאלה הזאת היא שאלה שעוד לא מצאתי תשובה שמניחה את דעתי לגמרי, אלא כשניגשים לעולמות הרוחניים, ששם זה יותר מובן, זאת אומרת הפירוש היותר רוחני של הדבר הזה. אבל אם נניח רגע לשאלה הזאת של טוב, האם זה סימטרי או לא סימטרי, אז בעצם יש פה שאלה שמעלה הרב שלמה בסיפור הזה, זה למה לקחת את זה לכהן? זאת אומרת, תלך לדיין, תלך למגשר בין איש לאשתו, תלך לחוקר פרטי. לעלות למקדש, לכהן, זה לא המקום המתבקש ללכת לאיזה סכסוך בין איש לאשתו. למה? כן, את שואלת בכלל למה הולכים לכהן, אז אולי זה לא הפתעה.
לא יודעת אם זה כמו שהיו הולכים לרב.
אוקיי, אז באמת, היה חכמים. יכלו ללכת לבית דין. היה בית דין. היה, כן, שופטים, היה חכמים. כהן זה התפקיד שלו בבית המקדש. זה בייחוד התחום של הקורבנות. וכל מיני עבודות כמו בתוך בית המקדש. זאת אומרת, הנרות, לחם הפנים, הקטרת קטורת, קודש הקודשים. אז זה כל העולם הזה. זאת אומרת, זה יותר שייך נגיד לממד הרוחני של המציאות וכו'. ולכתחילה היינו יכולים לחשוב שהקשר בין איש לאשתו זה לא שייך לכהן. שייך לעניינים של המדינה, לא יודע מה, תפתרו את הבעיות ביניכם. אבל הנה חינמי, זה חידוש שהוא, אני חושב, כמעט מובן מאליו למי שקצת מצוי בעולם של התורה, אבל בכל זאת צריך לשים לב אליו. שהתורה מתייחסת ליחס בין איש לאשתו כאל דבר רוחני ודתי. ואולי להפך הייתי אומר, אם אפשר להגיד גם הפוך, שהיא מתייחסת לתורה ולממד הרוחני כמשהו שיש לו משהו חשוב להגיד ביחס בין איש לאשתו. שזה לא שני דברים. אפילו עוד יותר מזה, מה שהכיוון של השיעור הזה רוצה לומר, זה לא סתם עוד משהו, אלא זה כמעט הדבר. שבעצם היסוד של העניין הזה, זה, אבל בואו נראה ברמז, בסדר? הוא מראה לנו רמזים, הוא עוקב אחרי רמזים, במקום שאני אשר אסביר את המשמעות, בואו נטייל אחרי הרמזים. תפצו רגע בעמוד 240.
שירים, שיר שירים, יש את העניין הזה של בעצם היחס בין אדם לאלוהיו, כמו יחס בין בעל אישה.
כן. אז בואו נראה לאן הרמז הזה לוקח אותם. כן, זה הכיוון, זה אותה שאלה בעצם. השאלה על שיר השירים, זה רבי עקיבא אמר על שיר השירים שהוא קודש קודשים. ולכאורה אתה מתאר יחס אהבה בין איש לאשתו. אז אפשר להגיד, טוב, זה משל. אבל פה בעניין שלנו זה לא משל, זאת אומרת, זה באמת משהו שקורה בין איש לאשתו, שהולך להיפטר אצל הכהן בעניין שעם איזה שבועה גדולה, ויש מנחה, ויש שם השם נמחה שם על המים, וסיפור שלם, סרט שלם. אז מדרש תנחומה, שזה מדרש, מדרש על פסוקי התורה, על פרשת נשא. ולקח הכהן מים קדושים, אתם רואים? למעלה בעמוד 240. ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס ומן האפר. למה לוקח מים ואפר ובודקה? המדרש שואל, מה הקטע של המים ואפר? מפני שתחילתה מן המים ומן האפר. ואדם נברא מן האפר, והיא נבראת מן המים. לפיכך, תיבדק במים ובאפר, אם תאוריי כבריאתיים לב. אז המדרש אומר, הרמז הזה של מים ואפר, זה רמז לתחילת הבריאה של האיש והאישה. אם תאורה כבריאתה, כלומר אנחנו עושים בדיקה, האם המצב של האישה לענייננו, הוא כמו המצב שהיא נבראה, או שמשהו הלך לאיבוד. זה הבירור.
איפה לקחו את זה
שנבראת מן המים? זהו, אתה יודע. שאלה טובה, אני אסתכל שם במפרשים, אני גם פתאום שם לב שאף פעם לא נתתי דעתי לזה. איפה מים? היהודים מהצלע.
כן,
לא יודע, אני אבדוק. המדרש תמה על הטקס המיוחד ועל משמעות הרמז שבמים ובאפר. לפי מדרש זה, סוגיית טהרת האישה מבררת את עצם בריאת האישה. האם האישה נותרה טהורה כפי שבראה אותה השם או שנטמאה? אך מדרש אחר משייך את הרמז לעניין קדום עוד יותר. ויאמר השם אל משה בו אל פרעה. כובד האבן ונטל החול וכעס הביל כבד משניהם. שאל אבנימוס הגרדי את רזל. אמר להם, הארץ האח נברא תחילה. אמרו לו, אין אדם בקי בדברים אלו, אלא לך אצל אבא יוסף הבנאי. אז יש איזה, אבנימוס הגרדי, זה איזשהו פילוסוף, אני חושב, מאומות העולם, שמופיע במדרשים, והוא שאל את החכמים, איך נבראת הארץ? אז אמרו לו, אנחנו לא מבינים בזה, תשאל את הבנאי. הוא מבין איך בוראים. כן, זה קשור למה שדיברנו בתחילה על הזה. שזה מאוד מעניין. מי יכול להבין איך נבראת הארץ? מישהו שהוא בנאי. הלך ומצאו שהוא עומד על הקרויה, על הפיגום. אמרו לו, אמר לו, שאלה לי יש לשאול אותך. אמר לו, איני יכול לרד, מפני שאני שכיר יום. אני באמצע עבודה, אני לא יכול לענות לך על שאלות פילוסופיות. אני משלמים לי כסף על הזמן שלי. כן, אז אני אדבר איתך אחר כך. בסדר, תשאל מה שתבקש, אני יכול ככה קצת משהו בקטנה לענות לך, אבל אל תפריע לי מהעבודה, זה גזל. אמר לו, איך נבראת הארץ? אמר לו, הקדוש ברוך הוא נטל אפר מתחת כיסא הכבוד, וזרק על המים, ונעשה ארץ. וצרורות קטנים שהיו באפר, נעשו ערים וגבעות. בתוך האפר היו אבנים קטנות, אז הם נעשו ערים וגבעות. ככה ברא הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתם רואים, זה ממש מזכיר את פרשת סוטה, גם כן לקחת אפר, לזרוק אותו על המים. אז הוא אומר שהרמז הזה הוא לא סתם. רגע. אז לכאן הוא לוקח אותנו למקור מהזוהר. אתם רואים שם במקור הבא? זה מקור מהזוהר. ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן. מהו האפר? כתוב, הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. הכל היה מן האפר, אפילו גלגל חמה. כל שכן ברנש, דשתקחו מיני, כלומר כל שכן אדם שנמצא ממנו, ודאי האדם נברא מן האפר. אבל אמר רבי יוסי, אילו כתיבו מן האפר ולא יתיר, אבינו אמר אחי, אם היה כתובו מן האפר, בסדר, אז אני מבין שזה קשור לאפר סתם. אבל מכיוון שכתובו מן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, משמע שאחר הוא. אל הכתיב... ייתן כאפר חרבו, אילן מראון דקיסטין ובליסטראין, מרא דדין הקשיא. זאת אומרת, הזוהר פה, הרבי יוסי, אומר שמן האפר אשר בקרקע המשכן זה לא דבר רגיל, אלא זה שייך לדינים. בסדר? הנקודה שהוא לוקח משהו שרומז לדינים. ייתן כאפר חרבו, אני חושב, זה הכוונה, אפר שרומז לחרבות, לדינים. אז מה שהרב שלמה מסביר פה זה שבעצם מה קשורים כל המדרשים האלה? שגם האיש והאישה, גם מאיפה שהם נבראו במקור וגם בכלל בריאת העולם, כל השורש שלה זה שלוקחים שני דברים הפוכים ומנסים לחבר ביניהם. שקודם הבריאה, כל המצב היה אחדות פשוטה. אבל מרגע שמתחילים את הבריאה, אנחנו נכנסים לעולם של פירוד ושל ריבוי. יש הרבה. יש דין ויש חסד, יש שמיים, יש ארץ, יש יום, יש לילה, יש זכר, יש נקבה. לענייננו כאן יש זכר, יש נקבה. שזה שני הפכים, ושההפכים האלה הם רומזים אחד לשני. היי, מה העניינים? שההפך בין... ההפך בין זכר ונקבה זה קשור להפך של הבריאה, של בריאת אפר ומים ושל דין וחסד. אנחנו לומדים על פרשת סוטה, קצת בעזרת שיעור של הרב שלמה בנעים, הרב שלי זכרונו לברכה, ספר שערכנו. אז בינתיים דיברנו על היסוד שפרשת סוטה מתבררת דווקא אצל הכהן, שזה מוזר. תלך לבית הדין, תלך לשופט, תלך ללא יודע מה, זה גישור. דווקא אצל הכהן. ואז לקחנו פה כמה מדרשים וקטע מהזוהר, שנתפס לרמז של המים והאפר. לוקח מים קדושים בכלי חרס וזורק על האפר, ואומר שזה קשור לבריאת האדם והאישה, וזה קשור גם לבריאת העולם, שעצם בריאת העולם הייתה ניסיון לחבר בין מים ואדמה, מים ואפר, וזה בזוהר זה רמז לחסד ודין. אבל בכלל, עצם, וזה מאוד יסודי בתורה של הרב שלמה, וגם בתורה של סבא שלי, שאנשים יודעים שהשם אחד, אבל הם מדלגים הרבה פעמים על השלב הראשוני, ולא נותנים את הדעת, שתחילת בריאת העולם היא לא בריאה אחדותית, אלא דווקא של הפכים וסתירות. כאילו שהמצב הטבעי הראשוני של העולם הוא של הפכים. ואצל סבא זה היה מאוד העניין של קין והבל, שהעיקר זה מריבות בין בני האדם. ושהתפקיד של, שלנו כנבראים זה להצליח לאחד את ההפכים האלה ולעשות שלום. איכשהו להצליח, אבל לכתחילה זה לא ברור שזה יצליח. זאת אומרת, יש מין, יש אפילו מדרש שמביא שהקדוש ברוך הוא כאילו מתפלל על העולם שהלוואי שזה יצליח, כי זה לא פשוט לשים שני דברים הפוכים ולקוות שזה ילך. ופה הוא מביא מקורות, אתם יכולים לראות את זה אחר כך, מהזוהר, שגם החכמי הזוהר זיהו בעצמם את הסכנות לעבודה זרה. והרב שלמה פה ממשיך ומדבר על הנקודה שכמעט, אני אומר, זה כמעט טבעי להיות עובד עבודה זרה. כי מה זה עובד עבודה זרה? בעצם זה לזהות את הפירוד בעולם, אבל להתקע איתו. או לתפוס כוח אחד ולשים אותו כעדיף על פני השאר. את עבודה זרה זה קודם כל הפירוד רשויות, איכשהו לא להצליח לאחד בתוכנו את ההפכים של העולם. אז עצם זה להשאיר את זה ככה כריבוי, או נגיד לקחת את האמת, או אחת מהמידות של הקדוש ברוך הוא שמופיעות ולהפוך אותה לאלוהים בפני עצמה. ויש גם ברמה מסוימת שהצעד הבא, היותר נגיד מאוחר, אבל הוא נובע מתוך הראשון, שאם אני לא מצליח לאחד בין הכוחות הסותרים, אז אתה יכול או להגיד שיש הרבה אלוהים, או שהצעד הבא זה שאין אלוהים בכלל. זאת אומרת, כפירה בשפה הזאת נובעת מחוסר היכולת לאחד את ההפכים. כי אתה כופר באל אחד, דהיינו אתה כופר ביכולת של ההפכים להתאחד. זה הרעיון. המדרש למשל שואל על האדם הראשון, למה הוא נברא אחד? כי אם הוא היה נברא שניים או יותר, אז באנושות תמיד היה ריב שאבא שלי יותר גדול מאבא שלך. אז חייב שכולם יתחילו מאחד. אחרת, גם ככה כולם הורגים אחד את השני. אבל אם היו נולדים מאבות אחרים, אז הם אומרים, בסדר, זה נברא יותר שווה, זה נברא פחות שווה, אתה נבראת מהאלוהים הזה, אתה נבראת מהאלוהים ההוא. גם ככה אומרים את זה. אז אני אומר, לפחות להתחיל מאדם אחד. זאת אומרת, להתחיל משורש של אחדות, להביא את הריבוי, ואנחנו צריכים להביא אותו בחזרה אל האחדות. אז אם ככה יוצא, אז לכן דיברנו כמה פעמים בשיעורים פה, שמי שלא מסוגל להיות עובד עבודה זרה, לא מסוגל להיות מאמין. אז נסביר את זה בהקשר הזה, שמי שלא מכיר במצב של הפירוד, הוא לא יכול לאחד כלום, הוא דילג. הוא דילג על הפירוד, הוא עשה כאילו אין. אז הוא אף פעם לא מאחד באמת כלום. זה הרב יורוביץ', במי שני, אומר, אדם יכול להגיד הכל אחד. וציטטתי לכם את הקטע הזה. אבל אם מחר, אתה לא מבסוט כי הביאו לך כרוב אדום במקום כרוב סגול במסעדה, אז סימן שלא הכל אחד. אז בוא, כאילו, יש איזה משהו, אני רוצה להגיע למצב שאני אומר הכל אחד, וזה אמיתי, זה לא מילים. ואם אני לא מכיר במצב הנוכחי שלי, של הנה קודם כל, אני אוהב כרוב אדום יותר מכרוב סגול, אז אני, כן, אני עבדתי על עצמי, אני לא אחדתי כלום. אז הוא אומר, זה הקטע הזה של מי שלא מבין את המשיכה לעבודה זרה, יכול להיות מאוד שהוא מדחיק את הפירוד והריבוי בעולם. הוא לא מעז לפגוש אותו בכלל. אז לכן, מה הבעיה? למה שאני חושב שיש זה? או, בצורה אחרת להגיד את זה, שהוא מנותק מאלוהים המופיע בעולם הזה. הוא חי עם אלוהים מופשט, מצוין. אבל העבודה שלנו כיהודים זה לפגוש את אלוהים בתוך העולם עם כל הריבוי, ואז לאחד אותו. אז מי שניתק את היחס שלו לעולם, אז באמת אין לו שום בעיה של עבודה זרה, כי זה לא מטריד אותו שכולם הורגים אחד את השני, כי זה בכלל לא מתקשר אצלו לאלוהים. זה טוב, זה בלגן של העולם, זה לא קשור לאלוהים. אתם מבינים מה אני אומר? עכשיו, כשאתה פוגש שכולם רבים אחד עם השני, אז אתה רואה שיש פה כוחות שונים. ולמרות שכולם רוצים להרוג אחד את השני, אז אתה אומר, אתה איכשהו מאחד את זה, וקולט שאלוהים אחד מאחורי כל הבלגן הזה, אוקיי. אז, אבל אם אתה עברת את התהליך הזה באמת, באופן טבעי אתה תבין את העובדה עבודה זרה. כי אתה הסתבכת עם ההסתבכות שלהם ויצאת ממנה. אבל אם לא פגשת את ההסתבכות, אז בטח לא פתרת אותה. זה זה הרעיון. וההסתבכות הכמעט מרכזית, הייתי אומר, זה הסוגיה של האיש והאישה. כי יוצא שאולי אחד האספקטים הכי מרכזיים שזה סכנת עבודה זרה, זה איש ואישה שמנסים, א', מנסים לחיות ביחד זה יפה, כי יש מי שלא נכנס לברוך הזה בכלל. אבל איש ואישה שמנסים לחיות ביחד, אולי זה לא יתאחד. אם זה יצליח להתאחד, בוא נגיד ככה, איש ואישה זה הדגמה כביכול, זה לא סתם הדגמה, זה הגילוי הכי נפלא של זה, של הצד הזכר והצד הנקבה, של שני הצדדים כביכול הריבוי באלוקות. הם מופיעים פה לעינינו. הבנת מה אני אומר? לא. אז עוד פעם, אם תפסנו נכון, הנקודה זה שהקדוש ברוך הוא מגלה לעינינו עולם עם ריבוי והפכים, ואנחנו רוצים לאחד אותם. אז איש ואישה זה כמו המופע הכי נפלא של זה. הנה שני דברים הפוכים, שמגלים לנו את הריבוי באלוקות, הנה זכר, הנה נקבה, זה לא אותו דבר בכלל, ושניהם באים מאלוהים אחד. עכשיו, הניסיון שלהם לחיות ביחד, הוא לא רק סוגיה של איש ואישה שמביאים ילדים, זה צד נפלא, של חיי חברה מתוקנים, אלא זה סוגיה רוחנית ממדרגה ראשונה. זה סוגיית האם ייחוד השם אפשרי. ניסויים, השאלה שעומדת ברקע זה האם יש ייחוד השם, ייחוד קודש בריך הוא שכינתה, האם זה אפשר בכלל? בסדר? וכל זוג הוא בעצם מעבדה. האם אפשר ייחוד השם בעולם?
שמנסים להוכיח את היכולת שלהם לאחד את השם בעולם.
כן, ואם הם מצליחים, אז הם קידוש השם גדול. כי מישהו מסתכל ואומר, אפשר, יש ייחוד השם. ולהבדיל, להפך, אם זה לא הולך, זה חילול השם. כי זה עוד הוכחה כביכול שאי אפשר. שאי אפשר להגיע לאחדות, כי איש ואישה לא יכולים לחיות ביחד. ומקומות ש... אז אני אומר, יש לחשוד מבחינה רוחנית במקומות שלא מזהים, או שבכלל לא בעד חיבור בין איש ואישה, שזה מעיד על שורש של פירוד במערכת הרוחנית, או שאומרים שזה לא ביג דיל, שזה לא עניין. ולפי הסיפור הזה, זה כל כך קריטי שהכהן יעשה טקס שלם עם תררם שלם, של, והוא ימחה את שם השם שם, וכן. עכשיו, אני אחבר את זה קצת לעבודה הפשוטה, בעצם כשאתה שואל את עצמך, מה יכול לתת לך, לילדים שלך, אמונה בייחוד השם? זאת אומרת, הייתי אומר אמונה באלוהים בכלל, אבל באופן העמוק של האמונה באלוהים שווה האמונה שאפשר לאחד את ההפכים, זה על ידי שלום בית, בעצם. זאת אומרת, זה לא החינוך הזה, המילים לא עוזרות, כי השאלה הכי משמעותית שעומדת לפניו זה האם אבא ואבא ואמא יכולים להסתדר. ואם הם יכולים, אז הוא אומר, יש אלוהים. כאילו נתת לו אמונה. ואצל ימים היא אומרת שבעצם זה יוצר פירודים פנימיים. כי האבא ואמא רבים זה כמו חלק שמאל וחלק ימין שלי שרבים בתוכי. ואז אני ממשיך את המהלך הזה בנפש אחר כך עד שנפתור אותו. את הסתירות הפנימיות בין שמאל לימין. שכאילו זה חלק שלי, זה חלק שלי והם רבים ביניהם. כן. אז בעצם הייתי אומר ככה, נגיד את זה בצורה יותר מעודנת והיצר חיובית, זה שכל תנועה שאנחנו עושים לכיוון שלום בית, זה תנועה של גילוי אחדות השם בעולם. يعني כל גילוי של אהבה קטן בזוגיות, זה גילוי של אחדות השם. עכשיו, בואו ניכנס רגע לפרשת סוטה וחטא העגל. זה עמוד 243. אז אחרי שהסברנו את כל זה, זה יובן יותר הדימוי שעולה בחטא העגל לנושא של פרשת סוטה. תראו מה עשה משה רבנו אחרי חטא העגל. בעמוד 243, המקור הראשון, והיה כאשר קרב אל המחנה. וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת העם. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. הוא לוקח את העגל, תוכן אותו, זורע אותו על פני מים, ונותן לבני ישראל לשתות. שזה דבר מאוד מוזר לעשות עם העגל. כאילו אתה מכניס להם אותו לבטן, מה... אז ה... ועוד יותר מזה, בפסוק הבא, ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל, לקחתי ואשרוף אותו באש, ויקוט אותו תחון היטב, אשר דק לאפר. אז לא סתם שהוא הפך אותו לדק, הוא הפך אותו לאפר. אז הקשר, לוקח אפר, זורע לפני המים, נותן להם לשתות, זה ממש זה. ומתבקש, מה שרשי אומר אחר כך, במקור הבא, וישק את בני ישראל, נתכוון לבודקן כסוטות. זאת אומרת, נראה שבני ישראל עברו בחטא העגל תהליך של אישה סוטה, ויש בעיה גדולה עכשיו באמון בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא. אז משה רבנו, שהוא מתפקד פה בתור הכהן, הוא עושה להם תהליך של אישה סוטה שמברר האומנם. עכשיו זה מוזר, מה זה האומנם? מה לא ברור? יש פה עגל. מה לא ברור?
האם הם באמת חשבו אותו לאלוהים?
כן. כן. האם זה כמו שזה נראה? האם זה כמו שזה נראה?
רבין, האם זה משהו, אמירה נגד משה, או אמירה על כמה רשויות של הקדוש ברוך הוא?
כן. יכול להיות. זאת אומרת, בכל מיני צורות, האם זה כמו שזה נראה? אז אולי בכלל הם התכוונו משהו עם משה. זו שאלה מבחינתי, האם זה דווקא יותר טוב? אני לא יודע. אבל...
הרבה יותר טוב.
כן.
או אולי הם שמו את משה במקום הקדוש ברוך הוא, ואז זה באמת לא נראה טוב.
ואז זה בעצמו פירוד רשויות. כן. אז זה מעניין מה שאת אומרת. זה חיבור בין שני הבנות שיש לי על חטא העגל מזה הרבה זמן, אולי חיברת לי אותן. טוב, אני אשנה זה קצת. כתוב, לא, זה יש מי שאמר, אני לא זוכר איזה חכם זה, הוא אמר, הוא לא מדבר חידוש תורה עד אחרי 9 חודשים, עד שזה עובר עיבור של זמן לידה. אז אני, אין לי כוח לזה, אבל לפחות לא לראות את זה ישר מהמותן. אז עכשיו, הנקודה היא פה, זה שגם באישה סוטה, יש משהו שנראה מאוד גרוע. ושניהם, גם הבעל וגם האישה, מחליטים לבדוק את הקשר ביניהם, ומוכנים לגלות את הפנימיות של הסיפור. בחיצוניות זה נראה רע, היא הסתובבה עם ההוא, במקום שקט, ראו אותה, זה, יש עדים, אין עדים, לא בדיוק, אבל זה נראה לא טוב. גם פה, זאת אומרת, להצליח לצאת נקי מהסיפור הזה, כתוב שהאישה הסוטה לא מוכרחת לשתות. היא יכולה להגיד תודה רבה, גט. לא רוצה את הסיפור הזה. אז אם עם ישראל מחליט לשתות פה, זאת אומרת שעם ישראל מוכן להגיד, לא, זה לא מה שאתם חושבים. אני מוכן לשתות ואני מוכן לקחת את הסיכון לאבד את עצמי. שיש מצב שכל החיצוניות נראית כמו הפרת אמון מוחלטת, ובאמת בפנים זה לא ככה. זה מה שפרשת סוטה רוצה לברר.
ומבררים מי שיקר על ידי זה שסמים לוקחים סכין בתוך אש וסמים על השום. במקרה את הסיפור הזה, מאיפה זה אני מזאת?
זה לא מפה, אבל באמת, יש מאמר שקראתי, והרב אלחנן סמט מצטט את הסיפור הזה, שזה כאילו דומה מדי לכל מיני צורות של בירורים שנעשים בעולם הפגני. כאילו נזרוק את האישה למים, ואם היא תצוף נגלה שהיא לא מכשפה וכו' וכו'. כן, אז...
אבל שם דווקא יש הסבר לוגי.
כשמי
שמשקר,
אז אני יכולה לחפש, אני חושב, באינטרנט, אלחנן שם את פרשת סוטה, אני חושב שאת תמצאי את ה... והוא מביא עולם שלם של מקורות מהסוג הזה, ומתמודד איתם וכו', זה מעניין. אז זה כיוון אחד. מה שפה הרב שלמה הולך להגיד משהו קצת נועז, זה מה שכתוב בעמוד 245. הוא אומר שבפרשת סוטה כתוב מזכרת אבון, שהמנחה שהיא מביאה היא מזכרת אבון. אז הוא אומר, זה לא מתאים שזה האבון של הקדוש ברוך, של האישה, אלא הוא אומר, אולי איפה אני אביא לכם את זה? תקראו בעמוד 246, בפסקה אחת לפני האחרונה, שכתוב עתה. אתה מובן שבריאת העולם הזה מביאה לידי סכנה של אמונה בשתי רשויות, סכנת העבודה זרה. הנטייה לשתי רשויות נובעת מעצם בריאת העולם, ומן הופעת השם בשני פנים הופכים כביכול הופעה של שתי רשויות. ומוף נובעת מאותו עניין. כתוב, מחפש להישחרר, היא פוגעת לא רק במרקם המשפחתי האישי, אלא גם מעידה על אפשרות קיומן של שתי רשויות. כלומר, אמיתות העבודה. הקושי לשמור על נאמנות לבעל אחד הוא קושי אמיתי.